אנחנו למדנו בקטעים הקודמים, הסברנו מה זה ציון, אמרנו שציון זה מלשון סימן, דהיינו, התורה והמצוות שיהודים מקיים כאן למטה, בעצם סימן למהות האמיתית של התורה והמצוות, שהם נמצאים למעלה. וכל מצווה שיהודי עושה כאן, עם הרגש המתאים של הרננה, כמו שדיברנו עוד קודם, אז הוא ממשיך כאן בעולם, גילוי אלוקי על ידי המצוות שהוא מקיים. המשיך אדמו"ר זקן ואומר, והנה, כשיש התערות הדלתתא, כאשר היהודי באמת מעורר מלמטה בעבודה שלו את ההתעוררות של רננה, אזי נקראת כנסת ישראל בבחינת ציון וסימן לאור הרוחני הנשפע ונמשך בה. אז שיהודי יש לו את העבודה של התערות הדלתתא, והוא באמת עובד את השם באופן ובסדר שנקבע, שמתחיל קודם בואו לפניו ברננה, ואז הוא מקבל מלמעלה את הגילוי של עבדו את השם בשמחה, אז הכל נמשך בצורה הטובה, ככה הסדר הרגיל. ואז קוראים לעם ישראל ציון. אבל בגלות, אבל מה קורה בזמן הגלות? כשאין אצל יהודי את ההתעוררות הרגשית המתאימה, הוא לא מרגיש כל כך שהוא באופן של ריחוק, הוא לא מרגיש כל כך שהוא ברמשה, ואז במיילים הוא לא מרגיש כל כך את הרמשה, אז הוא לא מרגיש שיש לו סיבה לרנן ולרצות לעלות למעלה, כי הרי הוא נמצא בזמן הגלות. אז איך קוראים ליהודי בזמן הגלות? נקראת בת ציון. בת ציון זה דרגה נמוכה יותר מאשר ציון. למה קוראים לה בת ציון? שהיא רק בחינת מקבל מבחינת ציון. בת זה בחינת מקבל, כי ההורים הם המשפיעים. הבת היא המקבלת. בכלל ההבדל בין זכר לנקבה, שהזכר הוא משפיע והנקבה היא מקבלת. אז עם ישראל נקראים בת ציון, דהיינו לא מאיר אצלהם שהעבודה שלהם זה ציון, זה רק סימן ללמעלה. הוא מקיים מצוות, לא מדובר ביהודי שלא מקיים, הוא מקיים, אבל הכל ביובש, הוא לא מרגיש שהוא כרגע נוגע ב... כנודע בזוהר. ואז מה קורה כשאין לו את העבודה שלו מצד עצמו, אין לו את הירננו מצד עצמו, הוא רק נקרא בת ציון. אז כל התעוררות שתבוא לו מלמעלה, היא תבוא מבחינת מתנה מלמעלה. כי יש כלל שבדרך כלל, כל השפעה שבאה מלמעלה, מחויב להיות לפני כן התעוררות הדלתתא. אבל אם הבן אדם מלמטה לא עבד, אז למה הוא יקבל מלמעלה? הוא לא יקבל את זה באופן שבאמת הוא השקיע, ואז הוא מקבל משהו שמגיע לו. הוא יקבל את זה מבחינת מתנה. וזה נקרא מעניין איש מזריע תחילה, איש, זה הולך על הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא מצידו, הוא היוזם את האור שהוא נותן לאדם, כי האדם מעצמו לא הכין את עצמו, אז היא יולדת, תהיה מזה איזה השפעה, אבל איזה השפעה תהיה מזה? נקבה, ילד זה משהו חלש. כי כדי שאדם יפנים את האור, הוא חייב להשקיע לפני כן עבודה. אבל אם זה בלי השקעה של עבודה, אז כל מה שהוא יקבל יהיה באופן של, באופן מקיף, באופן של נקבה. דהיינו, כשאין התעוררות דלתתא, כשאין התעוררות מלמטה מצד האדם, שזי היא בחינת בת. מה שאין כן הוא לציון, אם הוא היה עובד את השם באופן של ציון, דהיינו היה לו התעוררות גדולה, והוא היה מרגיש את הצמאון, והוא היה מרגיש את הרננה, אז הוא היה בבחינת ציון, לא בת ציון. אם הוא היה לציון, אז יאמר, מה אומרים לציון? איש. לא בת, איש. איש זה מראה על משהו בתוקף. איש ואיש יולד בה. כמו שידוע את הלשון שאישה מזרה התחילה, אישה זה הולך על עם ישראל. אם היהודי מזרה התחילה, לא בגלות, או בגלות בזמן שאדם מצליח, בהתעוררות. אם זה אישה מזרה התחילה, זאת אומרת היהודי מלמטה, הוא מזרה התחילה, זאת אומרת הוא עובד והוא מתעורר, אז יולדת זכר, אז באמת השפע שהוא יקבל מלמעלה יהיה דבר פנימי וחזק, שזה כמו זכר, בחינת חסדים. דהיינו, בדרך כלל זה מה שנקרא באקדים בחינת רינה, בשמחה, כמו שאמרנו קודם, קודם בואו לפניו ברננה, ואז הביאו את השם בשמחה להיות בואו לפניו ברננה, בהתחלה זה בבחינת רננה ברמשה ממטה למעלה, כמו שהוא דיבר בעריכות בקטעים הקודמים, ואז אחר כך הוא מקבל את הגילוי מלמעלה, זה הכל כשזה עובד בצורה נכונה וטובה, אז זה כמו שצריך להיות. ועל דבר זה, באמת בגלל הסיבה הזו, שבעצם הסדר הנכון צריך להיות, שאדם מלמטה יתעורר, ויעבוד, ואז הוא יקבל את הגילוי. זה גם הסיבה שתקנו פסוקי דזמרה. לכן בתפילת שחרית אומרים את כל הפרקים של פסוקי דזמרה, לפני ואהבת את השם אלוקיך, למה לא מתחילים ישר עם באהבת? כי אדם, אם יהיה לו הכנה מתאימה, והוא יתבונן בכל הנקודות שמוזכרים בפסוקי די זמרה, להקדים שבחו של מקום, שם מסופר על השבח של הקדוש ברוך הוא, מה זה יפעל עליו? כדי שיתפעל הלב, אז יהיה לו התפעלות, ואומר, אז אני רוצה גם להתרומם, רוצה גם לעלות, זה ייתן לו את הרננה, וכן יוצר אור, אחר כך מספרים על המלאכים, ועניין קדושת המלאכים, איך כי והאופנים ברעש גדול, הכל, כל הסדר העבודה הרגיל של יהודים, מהו? בבחינת ממטה למעלה. הסדר הרגיל שהוא נמצא למד, זה מלמטה למעלה, זה הסדר הרגיל. מה הסדר הרגיל? קודם כל בבחינת רינה, כמו שאמרנו, באו לפניו ברננה. מה זה רינה? בפסוקי די זמרה ובברכת יוצר אור, לצאת מנרתק הגוף ולבושי נפש הבהמית, שזה מעורר אצלו את התשוקה, את הרצון, הוא רוצה להתרומם קצת, הוא רוצה לצאת מהגבלות שלו, ואחר כך היא עבודת השמחה בגילוי אור אינסוף מערכו ממש על נפשו בקריאת שמע. אם זה עובד בצורה כזו, אז כמו שאומרים, זה מאוד מוצלח, כי מלמטה הוא משקיע את מה שצריך, ואז כשהוא מקבל גילוי מלמעלה, הוא מפנים את זה, זה חלק ממנו. אבל מה שאין כן, כשלא תוקדם בחינת הרינה, אבל אם אדם לא פתח בבור לפניו ברננה, למה הוא לא פתח ברינה? כי אין לו השתקקות. למה אין לו השתקקות? כי הוא בגלות. הכל אצלו יבש, הכל אצלו קר. הוא מניח תפילין, הוא לומד תורה, ולא שהוא מרגיש שהדבר הזה אמור לעורר לו רצון לגילוי גדול. אזי, אז מה קורה במצב שאין לו את ההתעוררות מלמטה? זה נקרא בת ציון. לא תשכון גילוי השמחה. אז באמת הוא לא יקבל באופן טבעי גילוי אלוקי של שמחה גדולה, כי הוא לא כלי לזה, הוא לא השקיע שום דבר מצידו. רק מה שכן יהיה לו מלמעלה, זה בחינת נקבה. מקבל גילוי קטן, הוא מקבל מהתערות הדלילה. הרי יש כלל, כמו שאמרנו, איש מזריע תחילה יולדת נקבה. אם הקדוש ברוך הוא יוזם את הגילוי אור לתת לאדם, כשאדם לא השקיע כלום והוא מקבל מתנה מלמעלה, הוא יקבל, אבל זה יהיה משהו שלא יחזיק מעמד. שרי מכל מקום, להגיד שלא יהיה כלום אי אפשר, כי סוף סוף היהודי קיים מצווה. הניח תפילין, למד תורה, עשה מזוזה, הוא עשה משהו. מכיוון שהוא לא עשה את זה עם עם הרננה, עם ההתעוררות, אז הוא לא יקבל את הגילוי באופן פנימי, אז מה הוא יקבל? יקבל משהו חיצוני. שרי מכל מקום מהתעוררות עד אל אילה, יורד ונמשך אור אינסוף ברוך הוא בכל מצווה שעשה. סוף סוף היהודי עשה מצווה, זה יגרום לו את האור שימשך מלמעלה. הוא כדכתיב, למעני, למעני יעשה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יעשה, אני רוצה גילוי אלוקי בעולם. יהודי קיים מצווה הוא יקבל, אבל אלא מה החיסרון אם זה לא בא עם ההקדמה של רננה, אלא שאינו קיים בבחינת חיצוניות. אבל ההשפעה שהוא יקבל לא יהיה לזה אחיזה מאוד חזקה, כי אם האדם לא יכין את עצמו, זה יהיה חיצוני. מה שאין כן באו לפניו, אבל אם בן אדם יתאמץ, והוא רוצה להגיע לפניו, הוא רוצה לקבל את הפנימיות, להיות נכלל בבחינת פנימיות, אז כדי להגיע לבואו לפניו אינו אלא ברננה, אז חייב להיות רננה. אז עד כאן הוא בעצם מתאר, המצב האופטימלי, שזה יהיה בואו לפניו ברננה, ואז יהיה עבדות השם בשמחה, ואז היהודי קוראים לו ציון. הוא מרגיש שכל מה שהוא עושה זה רק סימן, והוא רוצה לעלות יותר גבוה, וזה, אבל בזמן הגלות, שאין את ההתעוררות, וכל המצוות שהוא מקיים זה רק, כי הוא קיים אתמול, אז הוא מקיים גם היום, זה הכל ביובש. אז איך קוראים ליהודים המצב הזה? בציון. הוא לא מקבל באופן פנימי. וזהו שבא הנביא לנחם את בני ישראל אפילו בזמן הגלות. זה ההפטרה שאומרים בשבת חנוכה. רוני ושמחי בציון. זה הנביא בא לנחם את היהודי בזמן הגלות. מה זה זמן הגלות? שנקרא בציון. זמן הגלות היהודי נקרא בת ולא ציון. הוא הרי לא נקרא ציון, כי אמרנו שאין לו את ההתעוררות הזה, אלא הוא קוראים לו רק בת ציון. בא לביא ומנחם אותו ואומר לו שאף על פי כן, רוני ושמחי. למרות שמצד עצמו הוא לא עשה כלום, ומצד עצמו אין לו שום תשוקה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו להרגיש, יהיה לו כן את ההתרוממות, זה לא סתם מתנה, זה משהו מיוחד כמו שנראה מיד, והיינו מפני, מה הפסוק עצמו ממשיך, רוני ושמחי בת ציון, מה המשך הפסוק? כי הנני בא. כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם, זה הסיום של הפסוק. מה הכוונה? הוא אומר כי יש התערותא דלעילא, שהיא לעילא לעילא, מקום שאין התערותא דלתתא מגעת שם כלל. אולי אפשר להמשיל את זה, אפשר להגיד שיש כאן כאילו שלושה שלבים. שלב הראשון, ניקח דוגמה, אדם עובד בעבודה, מקבל משכורת. אז המשכורת שהוא קיבל הוא בהתאם לשעות שהוא עבד. שים את החשבון, כך עבדת, כך קיבלת. זה הדרגה הראשונה. כל השפעה שאדם מקבל זה בהתאם למה שהוא השקיע. זה ציון. יש מצב שהוא לא עבד, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו מלמעלה, כמו משל, העובד לא עבד כמו שצריך. אולי מגיע להוריד לו כמה שעות בשכר, אבל הבעל בית אומר, מה, אני אוריד לו כמה שעות, אז הוא לא יהיה מרוצה, ואז הוא לא ייתן תפוקה טובה בחודש הבא. בוא, אני אבוא לקראתו ונגיד לו, מות, שהייתי צריך להוריד לך פה ושם וזה. בוא, תיקח. זה כבר מה? הוא נתן לו מתנה. למה הוא נתן לו את המתנה הזו? כי הוא, בכל אופן, יש ביניהם איזשהו יחס והערכה. נתן לו, אבל זה נקרא, קיבל פיזית, אבל זה לא באמת עם כל הפנימיות, עם כל הזה. אבל יש מצב שלישי, לא יחס בין עובד למעביד. אני, המלך הגדול, עובר ברחוב, רואה אדם עני, מסכן, שוכב באיזה השבע. פתאום המלך מתעורר בכזור רחמים ואומר, תנו לו לבן אדם הזה, תנו לו בית, תנו לו אוכל. עכשיו, למה הוא נותן לו? לא נותן לו בגלל שהוא עובד שלו ויש ביניהם יחס של... אלא פתאום המלך התעורר בכזור נתינה, ואז הוא ייתן לו עם כל הלב, ייתן לו עם כל הרחבות, בכלל לא ביחס למה ש... זה מה שאומר הנביא. כשעם ישראל עובד באופן הרגיל שהוא נקרא ציון, הוא מקבל מה שנקרא כמו משכורת. לפעמים יש התערות עוד לילה יותר גדולה, אבל זה נקרא בת. כמו שאמרנו, איש, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. בא הנביא ואומר, אבל יש מצב שלישי, שהקדוש ברוך אומר, הנני בא. הנני בא, זאת אומרת, לילה ולילה, המלך בעצמו ייתן ליהודי, למרות שהוא בא ציון, למרות שהוא לא עשה שום דבר, הוא יקבל משהו, כי זה מקום שאין התערות עוד לתת המגעת שם כלל. זה כזה מקום גבוה, שלא צריך להגיד, כן עשית, לא עשית, גם אם עשית כמו אני, גם אם הוא יעשה משהו, מה זה קשור למלך? זה לא עובד ומעביד. מקום כזה גבוה, זה בכלל לא משנה, כן עשית, לא עשית, תקבל. הוא בחינת סובב כל העלמין, ומשם יומשך גילוי, שפע ואור אינסוף ברחו, גם מבחינת בת. זה מה שאני אומר. גם הוא עמוד שאתה בת ציון, תקבל את האור הגדול. מסיים את המאמר ואומר, וזה יהיה בעיקר, מתי יהיה הגילוי הגדול הזה? לעתיד לבוא. שנאמר, מה כתוב על משיח? הנה ישכיל עבדי, ירום וניסה וגבוה מאוד. משיח יהיה בדרגה מאוד מאוד, שזה מראה על הדרגה השלישית הזו של לילה ולילה, ונחה עליו רוח השם ויריחו. כתוב על משיח שיהיה לו חוש הריח. ריח זה כוח, לא כמו טעם שנכנס בפנימיות, ריח זה כוח מאוד מקיף, כוח מאוד חזק, דבר שמשיף את הנפש. ועל משיח כתוב ויריחו, כי יהיה לו גילוי מאוד מאוד נעלה. ואז נביא עם פירוש נוסף לפסוק שהבאנו קודם, וזהו, לציון יאמר, איש ואיש יולד בה. אז לכאורה, למה כתוב פעמיים איש? צריך להיות כתוב, ולציון יאמר, איש יולד בה. מה זה איש ואיש? איש ואיש אומר, שמישהו בדרגת ציון, והוא עבד, מגיע לו להיות איש. אבל מישהו בדרגת בת, לכאורה לא מגיע להיות איש. אבל כשיש גילוי כזה גדול, אז יהיה איש ואיש. דיינו, גם מי שמבחינת ציון יקבל את האיש, וגם מי שמבחינת בת, גם יקבל את האיש. לכן כתוב פעמיים איש. פירוש שיהיה הכל בבחינת איש. כולם יהיו בבחינת איש. דיינו, אפילו בבחינת בת, אפילו אחד שאולי לא מגיע לו, יקבל את הגילוי הגדול. זה הבשורה של הנביא בהפטרה של חנוכה. והיינו מפני... למה מגיע לו כל כך הרבה? מה כתוב בתהילים אחרי הפסוק? ולציון יאמר איש ואיש ואדמה, והוא יכונני העליון, כי העליון נותן לו, אם העליון נותן לו, אז זה לא משנה מה המצב שלו. והיינו מפני כי הוא יכונני העליון, שהמכון יהיה אור עליון מאוד נעלה. וזהו, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, הנני, אני בעצמי קווה יכול אור אינסוף ברוך הוא ממש. ואז בשורות האחרונות הוא אומר, הרי שאלנו בתחילת המאמר, מה קשור ההפטרה הזו לחנוכה? הרי עיקר הקשר לחנוכה צריך לבוא, הוא מופיע בסוף ההפטרה, את הפסוקים של הראיתי והנה מנורת זהב, למה מתחילים את ההפטרה מירוני וצמחי? אז הוא אומר, וזה עניין נר חנוכה. בדיוק זה מה שקורה בחנוכה. חנוכה מדבר בדיוק למצב הזה של מישהו שנמצא בבת ציון ורוני וצמחי. למה זה קשור לחנוכה? שתקנו, איפה מדליקים את נר חנוכה? על פתח הבית מבחוץ. מה זה אומר? זה יסביר, מה זה פתח? ומה זה מבחוץ לפתח? והוא כעניין, אם יש פתח, ואתה נמצא בפתח, אתה מצב טוב. מה זה פתח? כתוב, פיתחו לי שערי צדק. מה זה שערי צדק? אם אתם זוכרים, לומדנו בתחילת המאמר, וצדקתך ירננו. אם יש פתח, פיתחו לי שערי צדק, אז צדקתך ירננו, אז יש לו רינה, אז הוא בעניינים, הכל בסדר. אין בחינת מבוא להיות בחינת צדקתך ירננו, שעל דבר זה תקנו פסוקי דזימו. מישהו מבחוץ לפתח... על מי שקורה, מה קורה עם מישהו שנמצא מחוץ לפתח?
מה הפירוש שהוא מחוץ לפתח? שאין לו בחינת רננה והתפעלות הלב. אין לו. הוא לא בפתח של, של פיתחו לי שערי צדק. הוא מחוץ לפתח. אז מה יקרה איתו? במילים אחרות הוא במצב של בת ציון. לא מפני זה יאבד חס ושלום גילוי אור אינסוף ברוך הוא נפשו. לא אומר בגלל שהוא מחוץ לפתח יהיה נזרק והוא יאבד. אלא תקנו... מה תקנו חכמים? להדליק אור ושמן על הפתח מבחוץ. מה זה אומר? שגם מבחוץ לפתח, גם מישהו שאין לו את הגילוי הזה, מחוץ לפתח, יומשך אור אינסוף ברוך הוא בכל מצווה שעושה ותורה שלומד. למרות שהוא עוסק במצווה באופן של בת, למרות שהוא לומד תורה באופן של בת, אבל חנוכה זה זמן כזה, שגם בחוץ אומר הקדוש ברוך הוא הנני בא. ולא עוד, לא סתם בחוץ. לא רק אתה, שאתה ליד הפתח, כשלא נכנסת, תקבל את האור. אלא תקנת חכמים הייתה להדליק על הפתח הסמוך לרשות הרבים בחוץ. גם אנשים כאלה שהם בכלל לא עומדים ליד הפתח, ואפילו לא יודעים בכלל שיש פתח. הם ממש רשות הרבים. דיינו ברשות הרבים ממש, שזה מקום הקליפות. אז מה הכוח של חנוכה? לאבך חשוך לנאורה. וזהו, זה מה שהנביא אומר, ונלוו גויים רבים אל השם, כי הכל יתקרב, זה המעלה הגדולה, לכן אומרים את ההפטרה הזו דווקא בחנוכה.